המתפלל כשהוא קורא, קורא בברוך, כשהוא זוקף, זוקף בשם. אמר שמואל, מה הייתה מדרב? דכתיב, השם זוקף כפופים. מי טבעי, מפני שמי ניחתו, מי כתיב בשמי ניחתו, זאת אומרת, כשמזכירים את שם השם, צריך לכרוא, כתוב מפני שמי כתיב. אמר לשמואל, לכי הברב בר אור יד, תא ואם הלך מילתא מעלייתא דאמר אבוך, בוא אני אגיד לך דבר טוב שאמר אביך, אחי אמר אבוך, כשהוא קורע, קורע בברוך, כשהוא זוקף, זוקף בשם. את הסוגיה הזאת כבר למדנו בפעם שעברה, ואמרנו שהקריאה שאדם קורע זה ביטוי שהוא כובש את הדברים הלא טובים, ומתוך שהוא כובש את הדברים הלא טובים, הוא מתרומם כמעט כמעט למעלה למעלה, בהזכרת שם השם, הוא מרים את קומתו, זוקף את קומתו. רב ששת, כי קרא, קרא כחיזרה, כי זקף, זקף כחיוויה. דהיינו, הוא היה, כשהיה קורא, היה קורא כחיזרה, כשוט, בפעם אחת היה קורא למטה, אבל כשהיה מזדקף, היה מזדקף כחיוויה, חיוויה זה נחש, כמו נחש שהוא עולה לאט לאט, נחש כזה, איך קוראים לזה, אתם יודעים, בהודו יש נחשים שעולים ככה לאט לאט. קוברה, קוברה, עולה לאט לאט. אז ככה הוא זוקף, כחיוויה. ככה אומרת הגמרא. יכול להיות, בשני הביטויים האלה קרה כחיזרה, באופן מהיר ומיידי, כמו שוט שמקים בו, וזוקף כחיוויה, מזדקף כמה כמה לאט לאט, זה בא ללמד אותנו איזה יסוד גדול, שאותו נראה בתוך דברי הרב בעין היה. בבקשה. כקוריאה בפעם אחת, כמו שוט שאתה עושה ככה מכה אותו בפעם אחת, וכשאתה מזדקף, אתה מזדקף כנחש, דיינו לאט לאט מרים את ראשך לאט לאט. ככה אומרת הגמרא, ככה רב ששת היה אומר. על זה מעמיק הרב, בוא נראה את הדברים בתוכו. רב ששת כי קרא, קרא כחיזרה, כי זקיף, זקיף כחיוויה. הבדלים ישנם בין דרך השלמות של ביאור הרעות והטבעיות, הרעות הטבעיות, מכוחות הנפש, ובין ההתרוממות לחזקה במעלות נשגבות, בין בתואר חיצוני של אופן ההנהגה, בין בהרגשה הפנימית מצד הנפש עצמה, איך שמשג את ההבדל אלה, הבדל אלה העניינים. סור מרע ועשה טוב. הוא אומר, יש הבדלים בין סור לרע ובין עשה טוב. מהם ההבדלים? ביאור הרע, ביאור הרעות הטבעיות מכוחות הנפש, זה נושא בפני עצמו, והביאור הזה נעשה, תכף נראה איך הוא נעשה הביאור הזה, מצד אחד, והתרוממות, דיינו, עשה טוב, להתרומם, להתעלות, זה נעשה בקצב אחר, באופן אחר, וכולי, נראה את זה בהמשך. כי דחיית הכוחות הרעים תעשה בהכרח על ידי כוחות טובים המנגנים להם, ובראשם כוח הבינה והשופט, והם נדחים שלא מדעת וחשק עצמם, שהרי ברצון הפנימי הטבעי היה כל כוח חפץ להתרחב, להתחזק. אם כן, הוא אומר, הכוחות הרעים שנמצאים באדם, אותם יצרים, אותם תאוות, אותם מידות שהוטבעו באדם, והם כוחות לא טובים שהם בתוך האדם, איך מגרשים אותם, איך מבטלים אותם? על ידי כוחות טובים המנגדים. איך אומרים, אתה מדליק אור, אתה מגרש את מה? את הרושם. אם בא אליך היצר הרע, מושכהו לאן? לבית המדרש, תמשוך אותו לבית המדרש. תגביר את האור, תגביר את החיוב, תגביר את הטוב, במילא כל הדברים הלא טובים ילכו ויעלמו. זה כלל גדול. ובראשם של הכוחות המנגדים לרע, זה כוח הבינה והשופט. כן, אתה מתחיל להבחין ולהבין בין טוב לרע, ברגע שאתה מתחיל להבחין בין טוב לרע, אתה יכול להתרחק מהרע. אבל מה? הכוחות הלא טובים שמוטבעים בתוכנו, הם לא רוצים כל כך לעזוב אותנו. הם טבועים בתוכנו. לכן נאמר לו, למה ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע? מה זה ירגיז? ילחם. זה לא דבר מובן מאליו. זה לא מספיק שאתה בא לבית המדרש בשביל לבטל את כל היצרים הלא טובים שלך וכל החולשות שלך. זה דורש גם מאבק, השתדלות. זה לא דבר מובן מאליו, למרות שזאת תהיה הדרך. מדוע? כן, כבר מוטבעים בתוכך. כי דחיית הכוחות הרעים תעשה בהכרח, בכוח, על ידי כוחות טובים המנגדים להם, ובראשם כוח הבינה והשופט, והם נדחים שלא מדעת וחשק עצמם. הם לא יעזבו אותנו מכוחות עצמם. שהרי ברצון הפנימי הטבעי היה כל כוח חפץ להתרחב ולהתחזק. אבל הכוחות הטובים שמוסיפים עוז וגבורה, מוסיפים הם מעצם כוח החיים הנטוע בהם, שמוסיפים אומץ ומתחזקים. כיוון שבבחירה הטובה מסיר האדם המיניות והמסכים המעכבים מאור הנפש. זאת אומרת, מצד אחד, הכוחות החיוביים מבטלים את הכוחות הלא טובים, אבל מאידך, הכוחות החיוביים צריכים להוסיף אומץ, צריך להתאמץ. זה כמו אש, שאתה צריך להוסיף לו דלק, על מנת שהלהבה הזאת תלך ותגדל, תלך ותתרומם. אמנם בתואר החיצוני, הנה סילוק הרעות, כל מה שימהר האדם לנער מעין חוצנו, הוא משובח, צריך להזדרז, במהירות. וברגע אחד יכול האדם לעלות משפל רעות, מוחלטות, הדרום טהרה וסילוק כל רע, כמו שאומרים, אדם עושה תשובה, ברגע אחד הוא יכול להשתנות מקצה לקצה. מכוח גבורת עוז הבינה, שהיא יסוד התשובה הנטועה בנפש. מה שאין כן, בזכייה אל המעלות, זה כבר לא בא בפעם אחת, אלא זה בא בהדרגה. בזכייה אל המעלות הקדושות, שבהן ישנן מדרגות רבות, זו למעלה מזו שצריך תמיד לשמור כוח ההדרגה, וכיוון שחותם כל המעלות, חותם כל המעלות, ידעת השם, ועליה כבר נאמר, במופלא ממך אל תדרוש. על כן צריך כל אדם להתנהג בעלייתו בנחת ובהדרגה, וכך הוא לכל היתרונות הנפשיים בנחת ובהדרגה, ולא בפעם אחת. עד לכאן ההדרכה הכללית, הוא אומר, להסיר את הרע ממך, לבטל את הרע ממך, אתה צריך לקבל החלטה מה? מיידית. בפעם אחת לעשות ניתוח, להוריד את הדבר הרע מתוכך. נכון שהניתוח כואב קצת ולא פשוט, אבל ככה צריך לעשות. אבל אתה רוצה להתעלות, להגדיל, זה אומר כאן הדרגתיות חייבת לבוא. כן, בבקשה. לא, הוא לא אומר את זה, הוא אומר שאפשר. אבל מה אומר, החלטה הזאת, הכרת הרע, בינת הרע, החלטה להתנתק מהרע, היא צריכה לא לעשות בהדרגה. כמו לדוגמה, אדם שהוא מכור למשהו, לסיגריות או משהו כזה, איך הוא יעשה את זה? מה הוא צריך להחליט? בפעם אני מחליט, זה שלא ילך לזה משהו אחר. אבל זה שהוא מחליט, אני גומר עם הסיגריות, זהו. אם זה היצר הרע שלו. אז ההחלטה צריכה להיות, זה אומר כחיזרה, ולא רק כשוט. בפעם אחת אני מחליט, אני גומר עם הרע. עכשיו אתה בשם השם, אתה צריך להתחיל לעלות. אבל תדע לך, דעת השם, זה שם השם. להתקרב לאלוקים, זה כבר מתחיל להיות סיפור הדרגתי, בנחת, בשלווה, לא בפעם אחת, אלא כשם שאנחנו זוקפים בשם השם בהדרגתיות. דרך אגב, העניין הזה של להתנתק מהרע, שזה לא דבר פשוט וכואב לפעמים, דורש מאמץ אדיר, זה כתוב באורות התשובה. באורות התשובה, הרב ממשיל את התשובה לניתוח. אצטט לכם כאן את זה. הוא אומר שבאמת זה לא פשוט, הניתוח הזה. ניתוח, זאת אומרת, לבטל או להסיר מאיתנו את כל הרע. בפרק ח' באורות התשובה, המכאוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית זריחתו הוא בא מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, דיינו הם חלק מאיתנו, טבע שלנו, מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה, ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. וכל ניתוק מביא כאב, זה כלל גדול. כל ניתוח, כמו שיש ניתוח פיזי מביא כאב, כך גם ניתוח נפשי מביא כאב. ואדם שהיה לו איזה הרגל כזה או אחר, וזה כבר נהפך לטבע שני שלו, ועכשיו הוא רוצה להפסיק עם הדבר הזה, זה לא ילך לו בקלות, אלא הדבר הזה כרוך בכאב. ככאב של עקירת איברים, עקירת איברים זה ניתוח. כן? ככאב של עקירת איברים המקולקלים וקריטתם מטעם הרפואה. ואלו הם האיסורים היותר פנימיים, זה השוט, כמו שאומרים שהוא אומר כאן. אלו הם האיסורים היותר פנימיים של ידם, ובהם האדם יוצא לחירות מהעבדות החשוכה, של חטאיו, נטיותיו, השפלות, תוצאותיהן, המרות. אם כן, זה הרעיון. הרעיון, אתה רוצה לתאר את עצמך, לתקן את עצמך, לבטל את כל המידות, תדע לך, זה כרוך בצער, בכאב, במאמץ, בהשתדלות, זה לא דבר מובן מאליו. אבל היום, בזמן המודרני, אני לא יודע אם אתם יודעים, בדרך כלל שעושים ניתוח, עושים את זה עם הרדמה. אתם שמעתם על זה? מישהו קורא לו פעם שן? עושים זה עם הרדמה או בלי הרדמה?
מזלנו.
מזלנו, עושים בהרדמה. למה עושים הרדמה?
זה כואב.
גם היום יש מקום, מכון מיוחד להרדמה. זה לא פעמי. לפעמים אתה רואה אדם שעושה תשובה שהוא ממש מתייסר. למה? והסיבה היא פשוטה, כשאדם עושה תשובה, מצד אחד יש לו אור, מצד שני הוא רואה את הלכלוך, הוא רואה את הקלקולים שלו. עד כמה שהאור הוא יותר גדול, אז הוא רואה יותר את הקלקול. אז יש לו צער יותר גדול, כאב יותר גדול, על הקלקולים שהוא רואה בתוכו. לכן לא פעם אני רואה בעלי תשובה, דווקא שמתחילים את דרכם בתורה, ביהדות, פתאום נעשה להם... לא טוב כל כך, למה פתאום, מקודם לא הכירו בחסרונות, עכשיו פתאום מכירים בחסרונות שלהם, אתה הולך לעבור תהליך כזה, למשל כיבוד אביהם, קודם הוא היה מתחצף להורים שלו, מדבר אליהם ככה, כאילו חברים שלו, משהו כזה, הוא חושב עליהם דברים לא טובים, יכול לקרות דבר כזה, נכון? יכול לקרות דבר כזה, בא למכון מאיר, כבד את אביך ואת אמך. וואי, 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 איפה אני? ואיפה הכבד את אביך ואת אמך? אז פתאום נעשה לו טוב או לא טוב? מה נעשה לו? פתאום מקום הוא לא הרגיש בקלקול בכלל. זה היחסים המקולקלים נראו לו כדבר טבעי. הוא היה חושב מחשבות לא טובות על ההורים שלו, והיה נראה לו כדבר הכי טבעי לחשוב על ההורים שלו שהם כאלה והם כאלה והם כאלה. ופתאום מסתבר שלחשוב לא טוב על ההורים ולדבר לא טוב על ההורים ולהתנהג לא טוב, זה דבר גרוע מאוד. אז איך הוא יכול להרגיש? הוא מרגיש לא טוב, אז הוא צריך להתנתק מזה. וההתנתקות הזאת היא כרוכה, כמו שאומר כאן הרב, בצער, בכאב. אבל היום יש נרקוזה, אמרנו, זאת אומרת, הרדמה, אתה יכול לבוא למכון מאיר, יש יום הורים, אתם יודעים, לא יודע אם אתם יודעים, יש יום הורים, באים ההורים, ואיכשהו מיישרים קו, הילדים עם ההורים. כן.
איך עוברים את תהליך התשובה בשמחה?
דבר פשוט, שמחה זה סימפטום, זה צריך לדעת. סימפטום, כך אומר המהר"ל מפראג, לשלמות. ועצבות זה סימפטום גם, סימפטום נפשי, ביטוי נפשי לחיסרון. סימפטום זה הופעה נפשית. כן? אדם שהוא שמח, אני אומר לא שמחה מלאכותית, אלא שמחה טבעית, פשוטה, זה בגלל שהוא בשלמות, אז לכן הוא שמח. למשל, אדם מתחתן. בדרך כלל, חתונה, כולם שמחים. שמחה, למה? יש כאן שלמות. החיבור הזה בין איש לאישה, הרי ידוע שאדם שהוא לא נשוי הוא חצי בן אדם. אז עכשיו יש כאן מציאות של שלמות. המציאות של השלמות, אז לא צריך להגיד להיות שמח. אלא הציבור כולו, לא רק שהחתן והכלה שמחים, אלא גם כל מי שסובב אותם, המשפחות, החברים, הידידים, וכאילו החתן והכלה עומדים במרכז המעגל, ומקרינים בשלמות שלהם, שלמות לכל הציבור שנמצא מסביב, שמחים ורוקדים ושרים וכו'. אז זה נקרא שלמות מקרינה שמחה. מביאה שמחה, זה נקרא סימפטום, ביטוי. בלוויה זה בדיוק הפוך. מה זה לוויה? אדם נפטר מן העולם. מה זה פטירה? פטירה זה שהנשמה עוזבת את הגוף. ניתוק בין הנשמה ובין הגוף. הנשמה חוזרת למקור, הגוף נשאר איתנו, והוא מתנתק, בעצם הנפטר מתנתק לא רק מהנשמה, מתנתק כולם מתנתקים ממנו, נפרדים ממנו, מלווים אותו בדרכו האחרונה. אז לא צריך להגיד לאנשים שהוא חסר להם הנפטר, להיות עצובים, אלא מה הם? עצובים, בגלל החיסרון. כן, חיסרון זה ביטוי העצבות זה ביטוי לחיסרון, והשמחה זה ביטוי לשלמות. זה באופן פשוט. עכשיו אתה שואל אותי, האם אפשר באופן לקבל החלטה להיות שמח? משהו כזה אתה אומר, כן? בהחלט אפשר לקבל החלטה להיות שמח. יען אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב, נאמר בפרקי התוכחה בספר דברים. זאת אומרת, אדם צריך לקבל החלטה להיות שמח למרות שמה הוא? הוא עצוב, צריך לקבל. זה בחסידות. בחסידות, אחד מיסודות החסידות, תשימו לב, שחסידים תמיד משתדלים להיות שמחים גם כשהם עצובים. איך? הם שותים איזה כוסית, איך זה נקרא? כוסתי. לא, תה. לא, וודקה, משהו, שותים. להיות שמח, העיקר להיות שמח. למה? כי יש במצבי רוח של הבן אדם, יש שני דברים. יש מה שנקרא הצתה פנימית, ויש מה שנקרא דחיפה חיצונית. והצתה פנימית, הכי טוב שאדם מעצמו הוא שמח. לא בגלל שהוא נותן לעצמו פקודה להיות שמח, אלא מעצמו, הוא שמח, למה? הוא טוב, הוא עושה מעשים טובים, הוא חושב מחשבות טובות, הוא פועל טוב, ובמילא הביטוי החיצוני זה שמחה, שאתה, לא יודע, מישהו כאן עשה פעם מעשה טוב בחיים שלו. מישהו כאן עשה פעם מעשה טוב? אף אחד. לא, ברצינות, לא יצא לכם פעם? איך הרגשתם אחרי המעשה הטוב? יותר טוב, נכון? מידה כנגד מידה. כשאדם עושה טוב, טוב לו. אבל לפעמים אדם שקוע במחשבות לא טובות, בבעיות, בשיבוכים, בעניינים, וזה בכל זאת רוצה להיות שמח. נכון? אז זו השאלה, נכון? אז אומר בעל מסילת ישרים, אומר יש דחיפה פנימית ויש דחיפה חיצונית, הוא קורא לזה. הדחיפה החיצונית היא דחיפה רצונית. זאת אומרת, אתה מקבל החלטה, אני רוצה להיות שמח. למה המשל דומה, הוא נותן דוגמה להתעמלות. לפעמים אדם הוא תוסס וחם מעצמו, לא. אבל לפעמים בשביל להיות יותר חי, הוא צריך לעשות התעמלות פיזית. מה שנקרא תרגילי חימום קוראים לזה. להתחיל לעשות תנועות וזה. פעם בא אליי איזה בערכור אחד, לפני הרבה שנים מזוכר, ראיתי אותו כולו כפוא, מרוב עצבות, מרוב זה, כבר לא יכול לעזור. אמרתי לו, תעמוד. אומר, תורים את הידיים למעלה, מרי. תעשה ככה, זה ככה. פתאום מחייך, חי, חי, מה קרה? תמלא באנרגיה. זה נקרא חיצוני. לפעמים אדם צריך לעשות פעולות חיצוניות, בשביל לחמם את ליבו ואת גופו ואת כזה, נקרא הצד החיצוני. זה כמו באוטו, אתה יכול להניע את האוטו עם מתניע הסטארטר, מה שנקרא מבפנים, זה הכי פשוט והכי טוב עם מפתח, נכון? אבל אם המתניע הלך, מה עושים, יודע? איך מניעים? עזוב קבלי, איך מניעים אוטו? או קבלי, דוחפים, איך אתה יודע? דחפת פעם אוטו. כל אחד מאיתנו מבחינת אוטו. הכי טוב להיות שמח באופן טבעי, מעצמך. אתה שמח כי אתה טוב, ולכן אתה חושב קודם כל מחשבות טובות. אתה עושה מעשים טובים, אתה מדבר על דברים טובים. במילא יש לך שמחה. תנסו פעם, תראו, זה הולך. אבל אם זה לא ככה, ואם יש לך מחשבות נוגות על עצמך, ועל זה, ועל פה, וכל זה כאלה, תעשה, תבוא למכון מאיר, תעשה תרגילי חימום, מה שנקרא. תקבל החלטה לעצמך, אני רוצה להיות שמח. איך? בכוח אתה לוקח את התורה, לומד תורה. בכוח אתה תופס את עצמך, חושב מחשבות טובות, חושב, עושה מעשים טובים, מדבר דברים טובים, ואתה דוחף את עצמך, כמו בחסידות. אם זה לא עוזר, אני לא ממליץ על זה, אבל אנחנו אומרים, לוקחים אפילו כוסית יש, זה עושה יין שמח, לבא ונוש, למרות שזה לא רצוי, זה לא... כן, בבקשה.
הרב יכול להגיד שאני קצת שואל שערו לשיעור, אבל הרב נתן דוגמה שמישהו שחוזר בתשובה, והוא מגלה שהוא לא מתייחס כל כך יפה להורים, זה יכול להיות מצב שאדם היה ביחסים טובים עם ההורים שלו, אבל זה אחרי שהוא בתשובה, הוא מרגיש שהוא חי בעולם אחר, ואז יש קושי
קדש ודאי, וישיב לאבות על בנים ולב בנים על אבותם. ודאי. והסיבה היא פשוטה, ההורים יש להם מה שנקרא, הם מצפים מהבנים שלהם שיהיו ככה וככה וככה וככה, ובדרך כלל זה לא הולך. בדרך כלל, אף ילד כמעט לא רוצה להיות השכפול של ההורים שלו. הוא לא רוצה, הוא רוצה להיות משהו חדש, משהו אדרבה. הוא חי בבית, הוא ראה הרבה דברים, שהוא לא היה רוצה להיות משהו רע בבית. הוא רוצה עם דברים אחרים. ואז הוא בוחר לו דרך, מי שלא, דרך עצמאי. וזה דבר הכי טבעי הדבר. זה הפער, הוא המאבק בין הדורות, שמופיע, כאילו כל אחד רוצה להיות שונה מהשני. במיוחד הצעירים, שהם רוצים לחדש משהו בעולם, זה דבר טבעי מאוד הדבר. וכמובן, אם האדם עושה תשובה, דהיינו, ההורים שלו רוצים שהוא יהיה מנדס, ויהיה רופא, ויהיה זה, ויהיה זה, ופתאום במקום זה הולך למכון מאיר ללמוד תורה. מה זה עושה להורים? התנגדות. ונוצרים מתחים כאלה ואחרים. אז באמת בשביל זה יש מכון מאיר, זה מה שאמרנו, לעבור את השלב הזה בנעימות, לא מתוך התנגשות ולא מתוך מריבות או דברים כאלה. לכן יש יום הורים. יום, בשבוע הבא, כמדומני, יש יום הורים. יום הורים, באים ההורים, מדברים עם ההורים, וההורים באמת נרגעים, חלק מההורים שלא יודעים מה קרה לבן שלהם פתאום. הם נרגעים ונהפכים ליותר ויותר מבינים את הבנים, זה דבר גדול. אבל יחד עם זה צריך גם לבנים להסביר שיבינו את ההורים. ההורים, בדרך כלל הורים נורמליים אוהבים את הילדים שלהם, רוצים את טובתם. גם שנראה לך שהם לא רוצים את טובתך, הם באמת רוצים את טובתך. למרות שאתה מדמה לעצמך שהם לא רוצים. כי זה טבעו של הורה שהוא רוצה להיטיב עם ילדיו. אבל רק צריך להבין את הדבר הזה, זה לא דבר פשוט. גם כשהוא כועס עליך, הוא אוהב אותך. גם כשהוא מאיר לך, הוא אוהב אותך. אז זה המקור, זה דווקא היחס החיובי. שאלה, איך הם עושים את זה? אבל השורש הוא חיובי. זה נקרא וישיב לאבות על בנים, ולב בנים על אבותם, שאומר הנביא מלאכי בסוף הנח. הוא אומר את הדבר הזה כדבר האידיאלי. דהיינו, שישיב לאבות על בנים, שהבנים יחזרו בתשובה, ויחזירו את ההורים בתשובה. אבל הילדים גם יחזרו אל ההורים. לא יהיה נתק חס ושלום בין הורים. וזה העבודה של יהודי אחד, קראו לו אליהו הנביא. עבודה מיוחדת, סגירת הפערים, זה לא דבר פשוט. וזה יהיה לאחרית הימים. אחרית הימים לא יהיה התנגשות בין הדורות, יהיה הבנה בין הדורות. זה המצב האידיאלי. ואפשר לעשות את הדבר הזה. אני זוכר שלפני הרבה הרבה שנים, בחורצ'יק אחד, שהוא חזר בתשובה. ואבא שלו, היה לו מפעל טקסטיל גדול, בית חרושת גדול, והוא, אבא שלו, רצה להוריש את המפעל הגדול הזה, באופן טבעי, למי הוא רצה להוריש? לבן שלו. והבן הזה יום אחד בא והודיע לאבא שלו, אבא, אני חזרתי בתשובה. טוב, האבא אמר, כל מה שבניתי, כל מה שעשיתי, הכל בשבילך. ואתה עושה לי תרגיל כזה, אתה חוזר בתשובה. מה יהיה? טוב. אז אני זוכר את הפגישה הזו, זה היה לפני מה שאומרים הרבה מאוד שנים. היה בשבת, האבא והאימא, שניהם באו אליי הביתה, בכעס כזה גדול, וואי, וואי, וואי. כל חיינו, וואי, צועקים, אמרתם, מה אתם רוצים ממני? הוא חזר בעצמו, באמת, הוא הבחור מאוד עצמאי, כן? הוא חזר בעצמו בתשובה. היה חייל לוחם ביחידה נבחרת וכל זה, והגיע למסקנה שהוא רוצה ללמוד יהדות, להתקרב ליהדות ולתורה וזה. וככה היה באמת. אחרי שההורים נרגעו וככה אמרו לי, כאילו ישימו אותי בכל הדברים האלה, אמרתי להם שהבן שלהם הוא... הוא עושה מה שהוא רוצה, אני לא אמרתי לו לעשות שום דבר, הוא בא מעצמו ומיוזמתו וכל הדברים האלה. אז התחלתי לדבר קצת אל ליבם. אמרתי להם, תראו, תדעו לכם, הבן שלכם יביא לכם הרבה כבוד, יותר מהמפעל הזה של הטקסטיל, הרבה כבוד יביא לכם. כבר ראיתי שהבן באמת היה נשמה מיוחדת, אדם מיוחד. והם היו, המשפחה שלו מעדות המזרח. ובאמת, מה שהיה בסוף, הבן הזה התגדל בתורה והתחתן עם אחד, עם בת של אחד האנשים היותר מכובדים בעדות המזרח. שהיה, אני לא יכול לפרט, אני לא רוצה לפרט כרגע, אבל היה בעל עמדה ממלכתית מרכזית במדינה, ועדות המזרח מאוד מאוד התכבדו בו בתפקיד הממלכתי שהשם גלגל לידם, ולא פחות ולא יותר, הבת שלו התחתנה עם הבעל תשובה, היא חזרה בתשובה, היא התחתנה איתו והביאו להם ילדים ברוך השם, ו- ואחר כך והיינו נפגשים עם האבא והאימא בשמחות, בבריתות, בזה, ואפילו בנכדים, כן, היינו נפגשים כל פעם. אני הייתי רואה איך האבא שלו מאושר. או, איזה בן יש לי, איזה כבוד הביא למשפחה, איזה כזה. אז זה דוגמה, אתה שואל אותי, יש מתח. אבל ברבות הימים, מי שבאמת זוכה ללמוד תורה, ההורים מתקדים בו. לא רק זה. פתאום ההורים נזכרים שהסבא שלהם היה רב צדיק, היה רב מקובל. פתאום, ומה הם מתכבדים? בזה שהסבא היה עשיר, הוא היה בעל נכסים, לא! הסבא שלנו היה בן אדם כזה וכזה. אותם הורים שהתרחקו מהתורה פתאום נתפסים בשורשים שלהם. שזה הכבוד האמיתי שלהם, זה היחוס האמיתי שלהם. מאיזה משפחה הם באו. ופתאום הבן שלהם או הנכד שלהם חוזר לאן? לשורשים. איזה כבוד יש להם. אבל עד שזה קורה, עד שקולטו, שמה שקרה בעצם, שהבן הוא ממשיך את דרכו של הסבא שהם מתקבלים בו, לוקח כמה ימים, כמה חודשים, לפעמים כמה יותר. אז זה החלק הקשה. להתרגל שכל דור יש לו את התפקיד שלו, וכל אחד יש לו את הייחוד שלו. אז זה תהליך. תהליך מורכב קצת. צריך לדעת לעבור את הזמן הזה בצורה נכונה. אז ככה מתגברים על העניין. בכל זאת, מי שמעוניין להיות שמח, כאן מישהו מעוניין להיות שמח? כן. תחשוב, כשאתה שמח, אלוקים שמח. תחשוב. נו, חשבת? עכשיו לא? לא קלטת את הרעיון. אני סיפרתי פעם, היה יהודי אחד הנפטר, זכרונו לברכה. היה מאוד חולה, חסיד, יהודי שהוא חסיד. בנשמתו היה חסיד והוא גם חסיד. אז הייתי נוהג להתפלל באותו מניין שהוא התפלל. ויום אחד ראיתי אותו מאוד עצוב. שאלתי אותו, יהודי, למה אתה כל כך עצוב? מה קרה לך? הוא סיפר לי שהוא מאוד חולה, ויש לו סיבה טובה להיות עצוב, בגלל המחלתו, שבסופו של דבר הוא גם נפטר מהמחלה הזאת. אז אמרתי לו, תראה, אתה חסיד, נכון? אמר, כן. אתה יודע שבחסידות אומרים, שיהודי שמח, אלוקים שמח. הוא אומר, וואי, שכחתי. התחיל להיות שמח. לקח את עצמו, הפרייליך, שמח. אז אתה שואל אותי, איך להיות שמח? צריך לדעת שהשמחה שלנו היא לא שמחה פרטית. היא שמחה שמביאה שמחה לעולם. שהקדוש ברוך הוא שמח כשהוא רואה אותנו שמחים. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו בכל זאת, כן.
הרב אמר שיש בכל זאת, יש מסתובב, יש הכל. אבל איך אתם יכולים, על כל מעלה שאנחנו
עולים בעכשיו, בחלה שלנו, בכל מעלה כזאת, יש לנו אולי
איזה
מסתובב באותה מעלה. איך אנחנו יכולים, כאילו, כמו שדבר, אני כאילו יותר בקלות, כאילו, נעבור אותו. אין בקלות. הכלל, אמרנו, תשובה זה כמו כביסה. כביסה, מישהו עשה פעם כביסה ביד? מי עשה פעם כביסה? אתם לא עושים? איך משפשפים, נכון? נכון או לא? עכשיו, תחשוב שאתה בגד בתוך המכונת כביסה. מה עובר הבגד בתוך המכונת כביסה? שפשוף רציני? אדם רוצה להתנקות ממידות לא טובות, מהרגלים לא טובים, מבעיות לא טובות. לא חושב שככה בקלות זה ילך. אתה צריך לקבל אמנם החלטה, הוא אומר כאן, צריך לקבל החלטה מהירה, אבל התהליך הזה של ההתנקות וההתארות, הוא לא דבר מילתא זוטרתא. כמה שאתה יותר שקוע, ביותר בחסרונות, בבעיות, בדברים כאלה, הכביסה, או השפשוף של הכביסה, או השפשוף של עצמך, זה לא משנה, הוא יותר רציני צריך להיות. ודאי וודאי שהתהליך הזה הוא תהליך מורכב, כמו שראינו את זה כאן באורות התשובה, שהוא קורא לזה ניתוח, הוא רואה, התנתקות הוא קורא לזה, מאותם הדברים הלא טובים. דברים פשוטים שקשה לנו מאוד להתרגל מהם, לצאת מהם. אני תמיד נוהג לספר שבילדותי היה לי מנהג מאוד לא יפה, שאימי זכרונה לברכה מאוד מאוד כעסה עליי, על המנהג הזה. מנהג כזה, מנהג של ילדים, אבל זה היה ככה. וכמה היה קשה להיפטר מהמנהג הזה? מה היה המנהג? כשהייתי מכין שיעורי בית, הייתי מתאמץ ומוציא את הלשון כמו ילד מפגר, ככה. ילד, אני יודע, הייתי כיתה ה' ו', אני יודע כמה. אמא שלי, וואי וואי וואי, תכניס את הלשון! מה, אתה ילד מפגר? כמה היה קשה לי להכניס את הלשון? בסך התרגלתי ככה, אני יודע, סתם איזה הרגל כזה פשוט, איזה של ילדים. אני זוכר, זה היה קשה לי, לא היה פשוט, עד שהצלחתי להכניס את הלשון פנימה, זה לקח לי, אני אומר, סתם, דבר הכי פשוט. לפעמים אדם יש לו מחשבות לא טובות. יכול לקרוא דבר כזה? מישהו כאן היה לו פעם איזו מחשבה לא טובה? אה? לך תבטל את זה, זה כל הזמן מלווה אותך, מה חושב וחושב וחושב וחושב, רע על עצמך, רע על אחרים, רע על פה, רע על שם, רע 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 רע, יכול לקרוא דבר כזה, זה נקרא יצר הרע. לבטל דבר כזה של הרגל של שנים, שלפעמים אדם מכניס לעצמו איזה ג'וק בראש, שהוא, איך אומרים, דפוק, סליחה שאני אומר, משהו סתום בראש. יכול לקרות דבר כזה? אה? עכשיו, לך תבטל את הדבר הזה מהראש. זה נקרא בפסיכולוגיה דימוי עצמי נמוך. חלש, נמוך, אני יודע. נמוך. והדימוי, מה זה דימוי? אתה מדמה לעצמך שאתה לא יוצלח. ועוד תורמים לך לדבר הזה. מי? כולם. מה זה? אתה לא יוצלח. אתה לא הצלחת בזה, לא הצלחת בזה, לא הצלחת בזה, ומוכחים לך 1,000 פעמים כמה אתה באמת לא בסדר, ואתה מכניס לראש שלך את המחשבה שאתה לא מצלח, וכל זה. עכשיו, לך תתנתק מהמחשבה הזאת מהראש שלך. לך תוציא את זה מהראש שלך. שזה צריך שפכטל רציני, זה לא דבר פשוט. אני מזכיר לי, פעם היה כאן במכון מאיר, בחורצ'יק אחד, יום אחד אני רואה אותו מת עצוב, יושב בית המדרג. ואז תגיד לי, למה אתה עצוב? אז הוא אומר לי, תראה, אני כל החיים שלי לא הצלחתי. בעממי זרקו אותי כל הזמן מהכיתות. בתיכון אני הייתי מבריש, מבריש, איך קוראים לזה? איך? מבריז, מבריז. זאת אומרת, בורח כל הזמן. בצבא ישבתי בתי סוהר וכל הדברים האלה, ולא גמרתי את הצבא. באזרחי לא הייתי מתמיד בשום עבודה, אחרי כל כמה זמן היו מפטרים אותי מכל העבודה. בקיצור, היה לו סיבות להיות עצוב, מה אתם אומרים? אה? אה? היה לו סיבות. הוא כל הזמן חושב על עצמו, לא טוב. אז אמרתי לו, תראה, בסדר, עד כאן שמעתי. קח את כל הפקלה שלך, שים רגע בצד, תעזוב את זה עכשיו. בוא תלמד תורה, נתחיל תפתח דף חלק, כמו שהוא אומר כאן בתשובה, תפתח דף, תתחיל ללמוד תורה, אל תתייחס לעבר שלך. תתחיל ללמוד תורה ברצינות, לומד, 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 הבן אדם הזה נעשה כמו פרח, פורח, גדל, התגדל, התחתן, משפחה, נדמה לי שהוא נפח לרם באיזה ישיבה או משהו כזה, השתנה לגמרי הדבר. כן. זה לא היה פשוט, אבל עובדי, אדם יכול להשתנות מקצה לקצה, אם הוא רק רוצה. אם הוא רוצה והוא מאמין ביכולת שלו להשתנות, הוא יכול בהחלט להצביע למפלגת איזה? שינוי. מפלגת שינוי. הדבר הכי חזק בעולם, באדם, זה היכולת להשתנות. הוא משתנה בעל כוחו, הוא משתנה. והמחשבה שהוא לא יכול להשתנות, זאתי, הרב קורא לזה מחלה. אם אתה מחדיר לראש שלך מחשבה כזאת שאתה לא תשתנה ותישאר אותו דבר, סימן שאתה, יש לך מחלה. מחלה, אני אקרא לכם את זה מתוך כתבי הרב, על המחלה הזאת שקוראים לזה מחלה של מי שעקשן ואומר, הוא לא יכול להשתנות. אומר ככה. העקשנות, לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהתאמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה. האדם הזה הוא עבד לחולשות שלו, עבד למחשבות הלא טובות שלו. זה מחלה שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להעיר בעוצם חילה. כן, האדם צריך לצאת מהעבדות הזאת. דיין צריך לחשוב תמיד, אני יכול להשתנות. אני נבראתי בשביל להשתנות, לא נבראתי להיות מקובע, לא להיות עקשן, נשאר עם כל הקלקולים. וזה התשובה בעצם. התשובה היא שאדם מתפתח, אדם משתנה, אדם מתקן. זה העניין של התשובה. עכשיו בוא נחזור לעניין שלנו. הוא אומר, אם כן, כשהוא קורא, אז הוא קורא כמו חזרה. בפעם אחת. אמנם, בתור החיצוני, הנה סילוק הרעות, כל מה שימהר האדם, לנהר מהן חוצנו, הוא משובח. כל אדם צריך להחליט כל יום, אני ממהר לבטל איזה מידה לא טובה בי. לקבל עכשיו החלטה. כל אחד ירשום פתק, ייתן לי אחר כך את הפתק, העתק ישמור אצלו, נראה מה הוא עשה אתמול. תשימו לב, זה יעבוד. זה יעבוד. אם אתה מקבל עכשיו החלטה, במהירות, אני משנה איזשהו דבר לא טוב בי, ואין אדם שיעשה טוב, צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. כל אחד יש לו חסרונות. באותו רגע שקיבלת החלטה, עכשיו, אני משנה מידה זאת או מידה אחרת, מעשה זה או אחר, מחשבה זאת או אחרת, תדעו לכם, תהיה לכם סייעתא דשמיא, אלוקים יעזור לכם. תנסו, תעשו תרגיל, תוציאו, תכתבו כל אחד בשקט לעצמו, מה הוא מתקן, יבוא מחר לשיעור, יראה שבאמת משהו זז שם בנושא. זה דבר מהר, להחליט, לקבוע, אני משתנה. אני מחליט להשתנות. בזה או דבר זה או דבר אחר. והנה סילוק הרעות, רגע, נשלים. והנה סילוק הרעות, כל מה שימהר האדם מנער מעין חוצנו, הוא משובח. וברגע אחד יכול האדם לעלות משפל רעות מוחלטות, הדרום טהרה וסילוק כל רע. ברגע אחד הוא יכול. אם הוא מקבל החלטה והוא רוצה, הוא יכול. מכוח גבורת עוז הבינה, שהיא יסוד התשובה, הנטועה בנפש, זה לא דבר חיצוני, זה דבר פנימי. אדם שהוא מבין מה טוב ומה רע, הוא יכול להתנתק מהרע. מה שאין כן, כשאתה רוצה להתעלות, כשאתה רוצה לבטל את הרע, תקבל החלטה מהירה ותבטל את זה. אבל כשאתה רוצה להתעלות, לעלות בדרגו של קדושה, כן? מה שאין כן בזכייה אל המעלות הקדושות, שבהן ישנן מדרגות רבות זו למעלה מזו. כאן תיקח לך נשימה ארוכה. רק בנשימה ארוכה אתה יכול להתעלות באמת. כי אם אתה רוצה בפעם אחת להתעלות, אתה תדע לך שאחרי, זה כמו סנבור. אחרי הסנבור בא מה? החושך. יש כאלה שאומרים, בפעם אחת אני רוצה לעלות, להתקדש, להתעלות, אחר כך הם נופלים, הנפילות שלהם לא פשוטות. וצריך תמיד לשמור את כוח ההדרגה. אתה רוצה להתעלות לאט לאט, בהדרגה, בסבלנות, באורך רוח, בהתמדה, בצורה כזאת באמת תתעלה, ולא בפעם אחת. כיוון שחותם כל המעלות היא דעת השם, זה סיום כל המעלות זה לדעת את אלוקים. ועל דעת אלוקים נאמר, במופלא ממך אל תדרוש. דיינו, זה לאלה לאלה, זה מופלא מאיתנו, מופרש מאיתנו. על כן צריך כל אדם להתנהג בעלייתו בנחת והדרגה. בזה הוא נמדד בעלייתו בעצם. בהתמדה, בשקידה, ביום אחרי יום, בשעה אחרי שעה. בצורה כזאת הוא בונה את עצמו. אל תקרא בניך, אלא בוניך. עוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה. וכך הוא לכל היתרונות הנפשיים, בהדרגה. על כן, כי קרה שמורה על הכנעת הכוחות הרעים, כמו שלמדנו בסעיף הקודם, אז זה בפעם אחת קרה כחזרה, שנקפף לא מכוח החיים שבו, כי מכוח מכריע חוצה לו, דיינו, קבל החלטה, אני מקבל החלטה, אני מפסיק עם הרע, נקודה. זה בפעם אחת. גם לא בהדרגה, כי אם בבת אחת. צריך לקבל את ההחלטה הזאת, לסור מהרע. אבל כי זקיף, כשהוא רוצה להתעלות, כשהוא רוצה להתרומם, כשהוא רוצה להגיע למדרגה גבוהה, שמורה על העלייה והשגת המעלות ויתרונות הקדושה ודעת השם, זקיף כחיביה, שנזקף מכוח החיים העצמי. הוא אומר חיביה, זה נחש אמנם, אבל זה גם חיים. חיביה, זה גם חיות, כן. אז הוא אומר, מכוח החיים העצמי שבקרבו, בנחת והדרגה, כי דכתיב אורח צדיקים, כאור נוגה, הולך באור, עד נכון היום, בצורה הדרגתית. שאלות עד לכאן. נו, תשאלו אותי איך עושים את זה. כן, בבקשה. הוא אומר, מקווה, אדם נכנס למקווה, כמה זמן לוקח להיכנס למקווה? אם זה קר, מהר, נכון? אם זה חם, זה הוא, זה מאוד... חם, אני לא מתכוון. אם חם זה רותח. כן, אבל... תארה, זה מה שהוא אומר. יש לך דברים לא טובים. אל תקבל החלטה. אני, באותו רגע, אני מבטל את הדברים הלא טובים. לא, תקבל החלטה. דברים, אתה רוצה לבנות את עצמך? אתה פועל בניין? זה לוקח שנים לבנות בית. ואדם בונה את עצמו כמה זמן? כל החיים הוא בונה את עצמו. והדרגה, לקחת אורך רוח. כי אחרת אתה מאוד מוכזב. אם אתה אומר, אני רוצה לבנות את עצמי בכמה ימים, אתה מוצא את עצמך באותו מצב אחרי כמה ימים. יש בדברים האלה, צריך לדעת, יש טווח קצר, טווח בינוני, בטווח ארוך, בבנייה של אדם. תמיד אדם צריך לקחת את לוח הזמנים בהתאם. למשל, אדם רוצה ללמוד תורה, להתגדל בתורה. כמה זמן ללמוד תורה בשביל לדעת להתגדל בתורה? כמה אתם חושבים זמן זה לוקח? כל החיים. אבל אמר, מי, שיהיה לך לפחות יכולת ללמוד גמרא, ללמוד משנה. כמה זמן צריך בשביל ללמוד איך ללמוד, נאמר?
שנה תפיעת סורת.
שנתיים בערך, נכון? שנתיים איך ללמוד גמרא שתואב ללמוד גמרא, כי זה לא פשוט הדבר הזה. בא אדם אחרי שבועיים, אומר, וואלה, לא זז לי שום דבר. הוא חושב שתוך שבועיים ילמד גמרא. כמה זמן לוקח ללמוד נהיגה במכונית? מי יודע? חצי שנה. אתה נהוגה מכונית לגלגל את העגל לימין ושמאל, לוקח לך חצי שנה. טוב, גמרא, אתה רוצה בחצי שנה לגמור ללמוד? חביבי, זה כך. רפואה, כמה לוקח ללמוד? מי יודע?
שלוש שנים?
שבע. שמונה. ורפואה זה דבר קטן לעומת תורה. מה זה שמונה שנים? שמונה שנים זה רק התחלת ללמוד תורה. אז כמה זמן אתם לומדים כאן במכון מאיר בערך? יותר משמונה ימים. לפעמים אדם אומר, אני כבר רוצה, איך אומרים, להיות הסגן של הרב הראשי. חכה רגע, תן לעצמך קצת... אני, מפרספקטיבה שלי של 40 שנה, אני יכול להגיד לכם, שאותם תלמידים שישבו בבית המדרש, שנים על גבי שנים, והיה נדמה לך, הם יושבים, כל מה לומדים אותו דבר. היום הם בתפקידים מאוד מרכזיים, בחינוך, בתורה, בדיינות, בכל זה. אבל מאיפה זה בא? לא מאיזה קורס מזורז לתורה, אלא מתוך שקדנות ועמל, וזה לא היה פשוט לשבת שנים על גבי שנים. אני יכול להגיד לכם, אני לא רוצה להגיד כרגע שמות, אבל רבנים מאוד חשובים, אני זוכר את תחילת דרכם, היו פחות מכם. אבל קיבלו החלטה אסטרטגית. אני יושב ולומד 10 שנים. וואי, 10 שנים. ואחרי 10 שנים קיבל תאבון לעוד כמה?
עוד
10 שנים. כמו מי? כמו רבי עקיבא. שרחל שלחה אותו ללמוד 12 שנה, הוא חזר הביתה אחרי 12 שנה לאשתו. היא אומרת, אדוני, 12 שנה לא מספיק, לך לעוד 12 שנה. וואי. הוא למד 40 שנה, ואחרי הניג את עם ישראל 40 שנה. אבל הוא הניג את עם ישראל 40 שנה, אחרי שהוא למד 40 שנה. הוא לא בא אל התורה ככה, פתאום נהפך ל... אז ככה, כל אחד, זה כמו רפואה, אתה מבין, אתה הולך ללמוד רפואה, אתה לומד 8 שנים. אתה הולך ללמוד תורה, שזה יותר מרפואה, אתה זוג על זה ברצינות, בהדרגה, בנחת. לא בלחץ, ההפך, מנחת זה לחץ. לא בלחץ, ללמוד עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. כן.
אם ככה, זה מין מעין בנייה. יש לי כאילו מין הערה של המצאה כאילו, על עצמי אישי ממני. באים בגישה מסוימת שאני כבר מאמין בו, לא מאמין בו. ואולי אני לא קיים עדיין.
אתה צריך ללמוד אמונה, צריך ללמוד אמונה.
לא, אמונה אחוז, ברור, אבל נגיע באמונה, עד עכשיו נגע בי כאילו, שכאילו שזה ברור שהוא קיים, עכשיו בואו נראה מה אמר, אבל נראה שהוא קיים עליי.
טוב, זה נושא בפני עצמו, אני אעבור לך שיעורים פרטיים באמונה, בסדר. זה נושא צריך ללמוד אותו, אמונה זה נושא ללמוד אותו, לא פחות מכל דבר אחר. עוד שאלות, רבותיי. אין לכם שאלות. אז עכשיו כל אחד יקבע לעצמו לוח זמנים ללימוד תורה. כמה זמן אתם רוצים ללמוד תורה בערך? אה? כל החיים, כל הכבוד. אבל תלמד בנחת, בהתמדה, בשקידה, עוד משנה ועוד משנה ועוד משנה ועוד משנה. לא כמו שכאלה מתנפלים על כל המשניות, בסוף בקוצר יש חצי משנה ביד. אלא אתה לוקח לוח זמנים ואתה לומד. אני מאוד מתפעל לפעמים מאנשים בלבטים, אנשים פשוטים, שלא אחד אומר לי, גמרתי את כל השס כבר. אבל למה? הוא למד 7 שנים. ישב ולמד כל יום דף יומי, למד, 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 למד. לא איזו התלהבות רגעית ושמיד היא שוקעת. לכן, ברגע שאדם מחליט לבנות עצמו על תורה, הוא צריך לדעת, צריך סבלנות, אורך זמן, כמו החיבה יד, לאט לאט בהדרגה לבנות את עצמו. כן.
מה הפירוש של המשפט שאומר בסוף,
אור
צדיקים,
כאור
נגיע,
הולך ואור, לאט לאט, הולך ואור, לא בפעם אחת. לא פלש, לא ברק. הולך ואור, בהדרגה, ככה האדם בונה את עצמו. זה עניין אינדיבידואל, אני לא יכול להגיד לך כרגע. כל אחד לפי משהו. יש אדם ככה, יש אדם ככה, אי אפשר ל... אבל בעיקרון, כל דבר בחיים נמדד בהתמדה, בשקידה, באורך רוח, בסבלנות, בזה זה נמדד. כל דבר נמדד ככה. טוב.